ואנחנו כדרכנו נשאל כמה שאלות, ומתוך השאלות נצא לאיזשהו מסע, ודרך המסע הזה נעבור את המסע ובסוף נחזור בחזרה לפסוקים שלנו. אבל צריך במסע הזה סבלנות. בלי סבלנות אז אנחנו לא נוכל לסיים את המסע כראוי. לכן אני מבקשת מראש סבלנות. וקודם כל אנחנו מתחילות בפסוקים. אני אשמח שגם התנ"ך יהיה פתוח וגם נראה את זה בדף, בסדר? והפסוקים בספר שופטים, אתם מכירות את ספר שופטים, למדתם את זה בכיתה ג', לא זוכרת באיזה כיתה, זוכרות שספר שופטים יש איזושהי חזרה על הדברים, מכירות? שעם ישראל חוטא, ואז ריבונו של עולם מביא עלינו איזשהו אויב, איזשהו אויב שמציק לנו ומצר לנו ומקשה עלינו, ואז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתחיל לצעוק לריבונו של עולם. וכשאנחנו צועקים על ריבונו של עולם, אז ריבונו של עולם שולח לנו מושיע. זה המסגרת בדרך כלל שמופיעה בספר שופטים. עכשיו אנחנו רוצות מתוך המסגרת הזאת להיכנס לסיפור שלנו, ובואו נראה מה מסופר בסיפור שלנו. אז הנביא מספר כך: ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. עם ישראל עושה רע. וימכרם השם ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזלו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. אז מה קורה? אנחנו מתנהגים לא בסדר. ריבונו של עולם מביא עלינו אויב, יבין מלך כנען. ליבין מלך כנען יש שר צבא רציני מאוד מאוד מאוד, קוראים לו סיסרא, ולסיסרא יש 900 רכב ברזל, יש לו איזה צי של טנקים, משהו מטורף, בסדר, בשביל התקופה ההיא. ואנחנו לא מצליחים בשום פנים ואופן להתגבר על הצרה הזאת. 20 שנה אנחנו נלחצים בחוזקה, בסדר, על ידי יבין מלך כנען ועל ידי שר צבאו סיסרא, תודה רבה. ואנחנו אחרי 20 שנה מה אנחנו עושים? צועקים. כתוב פה ויצעקו בני ישראל אל השם, אנחנו צועקים לריבונו של עולם. ואז תסתכלי בבקשה בתנ"ך שלך ולא בדף שלנו, בסדר? מה כתוב אחרי המילים והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה? מה יש אחרי זה? לא שומעת? רווח. למי יש תנ"ך קורן? אתם רואות שיש רווח? האם אתם חושבות שנגמר לדפוס הדיו ולכן יש רווח? לא. למה אני מבקשת שיהיה לכם תנ"ך קורן? כי הרווח הזה הוא חלק מהסיפור, בסדר? אף פעם אל תחשבי שכשיש רווח בתנ"ך זה בגלל שנגמר להם הדיו ואז הם התחילו שורה חדשה. לא. מה זה לכל התנ"כים אין? זה לא השאלה. לא למה אין להם, למה הם לא מקשיבים. נכון, אני לא רוצה להגיד את דעתי על התנ"כים של בני עקיבא. בקיצור, שילת, לכן ביקשתי שתהיו עם תנ"ך קורן. אם אתם עם תנ"ך שהוא לא קורן, אתם לא יכולות לדעת את כל הסיפור. בסדר, שילת? שילת, את איתי? יופי. אז תקשיבו טוב, השאלה הראשונה שלנו היא למה יש רווח בין פסוק ג' לפסוק ד'. מה משמעות הרווח? אנחנו לא יכולות לענות על זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעות עדיין את התשובה, בסדר? אבל זאת השאלה הראשונה. למה יש רווח בין פסוק ג' לפסוק ד'? מה קרה שם? סימן שאלה, בסדר? זו השאלה הראשונה שלנו. אני ממשיכה. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אז ריבונו של עולם שולח לנו הפעם מושיעה, בסדר? והיא יושבת תחת עומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. אז יש מי שיושיע אותנו, ותשלח ותקרא לברק בן אבינו מקדש נפתלי, ותומר אליו, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ונתתיו בידיך. מה אומרת דבורה לברק? תגידו במילים שלכם. מה דבורה אומרת לברק? אתה צריך ללכת להילחם. בציווי של מי? בציווי של ריבונו של עולם. הלא ציווה השם אלוקי ישראל לך, נכון? מה היית מצפה שברק יגיד לדבורה? סבבה במילים של התנך? הנני, מכירות הנני? למדתם הנני בספר שמואל? עוד לא למדתם? עוד מעט תלמדו. היינו מצפות שברק יגיד לדבורה, מה הוא יגיד לה? ברור, הלא ציווה השם אלוקי ישראל. מה כתוב בפסוק? ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. מה זאת אומרת? זה שיעור אחר. אנחנו היום היום אנחנו בשיעור דמויות בתנך. תשמרי את השאלה הזאת לשיעור איש ואישה, סבבה? למה לא מקשיבים לי היום? אמרתי שתשמרי את השאלה ליום רביעי. את תהיה במתח, זה כל ה... איך קוראים? מה אמרנו אתמול? הפדגוגים? הפדגוגים הם עושים שיהיה... כן, בשבוע הבא ההמשך. טוב. אז זאת עוד שאלה שאנחנו רוצות לשאול. למה ברק לא ישר אומר לדבורה הנני ויוצא לקרב? בסדר? עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה. בפסוק ד' כתוב שדבורה היא אישה נביאה, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אבל זה לא מספיק לנביא. הנביא אומר ככה, והיא יושבת תחת עומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים. האם התנך הוא ספר גיאוגרפיה? האם התנך רוצה שעכשיו תצאי לחפש איפה היה תומר דבורה? ענה דבורה, את חייבת להקשיב בשיעור הזה מאוד, שיעור מאוד חשוב. למה זה משנה לנו שזה בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים? יש פה איזשהו תיאור יותר מדי כביכול, בסדר? יותר מדי ארוך, יותר מדי מטורף, אנחנו לא אטלס מקראי. למה התנך חשוב לו לתאר לנו בדיוק, 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 שנמצא איזה נון צדיק ונצא למסע לחפש את דבורה? אז רגע, אז בואו נראה רגע דקה, בואו נראה רגע את רש"י. רש"י מופיע לנו בדיוק מתחת לפסוקים בדף. אומר רש"י ככה, תחת אומר, רש"י רוצה להסביר למה כתוב שמשהו ארוך, 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 בדרך כלל. התנך לא מרבה בתיאורים גיאוגרפיים, אז בואו נראה מה אומר רש"י. לפי תרגומו של יונתן, יש ללמוד שאין מקרא זה כמשמעו, ואין אלו סימני מקום ישיבתה. אומר לנו רש"י כך, תקשיבי טוב. רש"י אומר, אם את חושבת שהנביא רצה להסביר לך איפה בדיוק, בדיוק, בדיוק דבורה נמצאת, אז זה לא. זה לא סימני ישיבתה בכלל, זה משהו אחר לגמרי. בוא נראה מה זה המשהו האחר הזה. אלא למדנו שאישה עשירה הייתה, ומן המקומות האלו הייתה פרנסתה. אז זה בכלל לא מקום גיאוגרפי. הנביא רוצה להגיד לך משהו אחר לגמרי, שדבורה הייתה אישה ממש עשירה, וכל המקומות האלה היו לה שם יבולים. בוא נראה איזה דברים. היא יושבת בעירה, עטרות שמה. למה כתוב תחת התומר? תמרים היו לה ביריחו. למה כתוב בית אל? כרמים ברמה וזיתים בבקעת בית אל. נכון כתוב שהיא בין הרמה ובין בית אל, אז ברמה היו לה, מה היו לה ברמה? כרמים, גפן, ומה היה לה בבית אל? זיתים, שהוא מקום שמן. ואפר חבר בהר אפרים בתור מלכה, אומר אני שמוכרין אותה ליוצרי חרס, ויש פוטרין אפר חבר שדה חיטה כמו שדה הלבן. אז למה כתוב בהר אפרים? כי שם היה לה חיטה. עכשיו אנחנו רוצות להגדיל את השאלה, בסדר? אנחנו עוד לא עונות. כן, מה זה משנה? ומה רשי פותר? רשי כאילו רוצה לעזור לנו, נכון? רשי אומר, אל תחשבי שזה שיעור בגיאוגרפיה. אז זה שיעור בכלכלה. רשי אומר, כל המקומות האלה היה לדבורה יבולים. היה לה יבול כזה שם, ויבול כזה שם, ויבול כזה... מה זה מעניין אותי? בכלל, מה זה קשור לסיפור? מה קשור לסיפור שיהיו לה גרמים פה וזיתים שם וחיטה שם? הקושייה ברורה? יופי, אנחנו ממשיכות. אני מקווה שאתם מרשמות את השאלות, שלא נשכח לענות תשובות. טוב? ומה אומר לנו רשי על זה שכביכול ברק לא שומע לדבורה? בואו נראה מה אומר על זה רשי. נכון, אמרנו שדבורה אומרת לו, לא ציווה השם אלוקי ישראל, לך? נכון? אז מה רשי אומר על המילים הלא ציווה? הלא ציווה ביד משה. כי אחרם תחרימה. מה זה ביד משה? מה זה ביד משה? אתם לא איתי, תתעוררו. כבר 11 בבוקר. בתורה, אומרת תליה, הצלת את המצב. תליה אומרת, כשדבורה אומר, תקשיבו טוב. כשדבורה אומרת לברק הלא ציווה השם אלוקי ישראל, היא לא מתכוונת שמה? שהוא בא אליה בנבואה ואמר לה, תלכי לברק ותגידי לו ככה וכך. היא מתכוונת למשהו אחר, היא אומרת, זה כתוב בתורה. איך זה כתוב בתורה? תסתכלו רגע באליהו רבה. אליהו רבה פשוט מפרט יותר את מה שרשי אומר. אומר אליהו רבה, ותומר הלא ציווה. מה תלמוד לומר הלא ציווה? אלא כך אמרה לו. לא כך כתוב בתורה ודרשו השופטים היטב? ומה העניין של אחריו כי תצא למלחמה על אויביך? מה עושה דבורה? דבורה היא נביאה, אבל היא גם תלמידה חכמה. דבורה לומדת דרך התורה שהיא צריכה לומר לברק לצאת למלחמה. איך היא לומדת את זה? מסמיכות פרשיות. מכירות סמיכות פרשיות? שתי פרשיות שנמצאות בתורה אחת ליד השנייה, מכירות? זה דרך שתלמידי חכמים לומדים בה. אומרת דבורה, בפסוק אחד כתוב ודרשו השופטים היטב. מי זה השופטים? דבורה. היא גם נביאה וגם שופטת. נביאה זה שהיא מקבלת דיבור אלוקי ברוח הקודש. שופטת זה שהיא לומדת את זה דרך התורה. זה לימוד. זה שכל וזה נבואה. היא הייתה גם מנהיגה שהובילה את האומה, והיא הייתה גם דמות רוחנית. ישבה בבית דין. אל תעשו את זה בבית. אנחנו עוד נדבר על זה בשיעור אחר, בסדר? אבל דבורה הייתה דיין, כמו דיין. בסדר? היא בסוף, נכון, אז היא בסוף לא זאת שפסקה את ההלכה, היא רק הדריכה את הדיינים, בסדר? אישה מיוחדת, אנחנו נדבר עליה בשיעור אחר, איש ואישה, אבל לא היום ולא מחר ולא מחרתיים, בהמשך, בעזרה, לא ברביעי הזה. טוב, אז דבורה לומדת דרך התורה שעכשיו ברק צריך לצאת למלחמה ולהתגבר על סיסרא, בסדר? מכיוון שהיא למדה את זה דרך התורה ולא דרך הנבואה, אז מה ברק יכול להגיד לה? אם תלכי עם מי, אלך, ואם לא תלכי עם מי, לא אלך, זה לא הייתה נבואה, טוב? אבל בכל זאת אנחנו רוצות להבין קצת יותר מה מסתתר בתוך הפסוקים האלה. כן. זה לימוד, זה משהו שהיא למדה, הוא רוצה לברר את זה. הוא אומר, אם את חושבת ככה, תבוא איתי. בסדר? אבל זה לא נבואה. טוב. עכשיו אנחנו לרגע עוזבות את דבורה וברק. אנחנו עוזבות גם את השאלות. יש לנו שאלות, אנחנו חייבות לענות עליהן, אבל לא עכשיו. ואנחנו הולכות אחורה לספר יהושע. לספר יהושע פרק י' ז', זה מצולם לנו בדף. ובספר יהושע, זה סוף ספר, כמעט סוף, לא משנה, אחרי כל הכיבושים של יהושע, באים שבט יוסף, הצאצאים של יוסף, אפרים ומנשה, ומתלוננים ליהושע, בסדר? אל תלכו לאיבוד, בסדר? כל אלה שיוצאות, כי אחר כך תגידו שאני רק שואלת שאלות ולא עונה תשובות. אז ככה, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, רואות? יופי. מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני השם? מה אתם מבינות במילים שלכם? מה אומרים צאצאי יוסף ליהושע? שהנחלה שהם קיבלו קטנה מדי. תסתכלו רגע במפה. חשבתם שזה לא יהיה שיעור בגיאוגרפיה, נכון? אתם רואות את נחלת יהודה למטה? רואות את מנשה, רגע, נעזוב את מנשה, ראובן, גד, יששכר, זבולון, נפתלי, אשר, דן, רואות? מה אתם אומרות על נחלת אפרים ומנשה? איפה אפרים ומנשה? מי עמק ישראל, רואות? מי עמק ישראל ועד ירושלים? נסעתם פעם מעמק ישראל עד ירושלים? ומהים עד הירדן, רואות? מהים עד הירדן, רואות? אתם איתי? נחלה קטנה או גדולה? ענקית. בני יוסף קיבלו נחלה ענקית, מטורפת. גם תסתכלו לעומת שבטים אחרים. תראו, יהודה הוא ביחד עם שמעון, בסדר? אז זה גם שני שבטים. אבל אפרים ומנשה זה כל מרכז הארץ. איפה שיש הכי הרבה פקקים, שם גרים אפרים ומנשה. אז השאלה שלנו הבאה בתור, מה השאלה שלנו? למה הם אומרים את זה? למה שבט יוסף אומרים ליהושע, נתת לנו נחלה מידי קטנה? פרופורציות בחיים. זה לא פרופורציוני לשום דבר. מה אומר להם יהושע? ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, וברת לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי עץ לך הר אפרים. אומר להם יהושע, אם אתם באמת יש לכם בעיות, תלכו אל היער, תעלו ליער, ותגורו שם. ויאמרו בני יוסף, לא יימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בעמק ישראל. מה אומרים בני יוסף ליהושע שאומר להם, תעלו על ההר ותכבשו את ההר? מה הם אומרים לו? מה הם אומרים לו? לא שומעת. אנחנו לא יכולים. את ההר אנחנו לא יכולים. הם לא מסבירים למה. ובעמק, מי יש בעמק? רכב ברזל. איזה רכב ברזל יש בעמק בזמן יהושע? רכב ברזל שאנחנו פגשנו אותו גם 150 בערך שנה אחר כך. איפה? אצל דבורה. אז הרכב ברזל הזה, תקשיב, הוא נמצא כבר, אל תתפסו אותי על המילה, נגיד 130 שנה בעמק ישראל, אף אחד לא יכול לגעת ברכב הזה. אבל, אז בסדר, אז הרכב רגע הוא מפריע לנו, בסדר? הוא מפריע לנו אז, הוא מפריע לנו עכשיו. בסדר, אתם איתי, לא התבלבלתם? יופי. אבל למה שבט יוסף אומרים ליהושע שהם לא יכולים לכבוש את ההר? מה הבעיה לכבוש את ההר? מה הסיפור שלהם? למה זה כל כך קשה? תכף ננסה לברר, דקה. הייתי מצפה שיהושע ייתן להם איזה עצה, ייתן להם איזה שביל, יסלול להם איזושהי דרך. מה אומר להם יהושע? ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יער הוא ורתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזלו, כי חזק הוא. מה אומר להם יהושע? א' אומר להם יהושע, אתם יכולים. נקודה. בסדר? מה אומר להם יהושע שתהיה התוצאה מזה שהם יצליחו לכבוש את ההר? מה יקרה כתוצאה מזה? הם ישיגו גם את העמק, גם את הרכב ברזל. אז אנחנו רגע מניחים את הרכב ברזל בצד, כי אנחנו תכף נחזור אליו שוב. למה שבט יוסף לא מאמינים שהם יצליחו לכבוש את ההר? תחשבו שתי דקות. אנחנו אחרי כל המלחמות של יהושע, זוכרות קצת ספר יהושע? נכון, יריחו, איי, מלחמת מלכי הדרום, מלחמת מלכי הצפון, זוכרות? למדתם את זה פעם, נכון? מה קורה עם ההר? מה קורה בהר? למה יהושע? ההר זה, ההר הזה הוא מפה, כן, מלמעלה, מחריש, תל מנשה, נכון? אני צודקת? ועד, 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 כוכב יעקב, פסגות, האדם, לא יודעת, מכירות את הדרך הזאת? שמעתם עליה פעם? מה הסיפור של שבט יוסף? נכון? שמעתם? מישהי מכירה? נחמד שם? נחמד שם בכביש הזה, בהר הזה? אז למה שבט יוסף אומרים ליהושע, אנחנו לא יכולים לכבוש את הר? תחשבו שתי דקות. מה הסיפור של שבט יוסף? למה הם אומרים את זה בצורה כזאת חד משמעית? לא יימצא לנו ההר, לא. ומה אומר להם יהושע? כן יימצא לכם, יהושע בכלל לא מתווכח, אומר עם רבתו וכוח גדול לך, כי הר יהיה לך, זהו. מה אתם אומרות? למה, מה כל כך מסובך עם ההר? כבר כבשנו כל כך הרבה כיבושים, מה הסיפור? אנחנו אחרי כל הכיבושים של יהושע. למי שיש רעיון? שזה יותר קשה לטפס על ההר. גם למה יהושע לא כבש בעצמו עם עם ישראל את ההר? כל העם היה ביחד, אז תכף תחשבו שנייה. עם ישראל, מה? לא, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. עם ישראל נכנס עם יהושע לארץ ישראל כדי לכבוש את הארץ. למה שיהיה מקום שהם לא יכבשו? תחשבו רגע, שהם לא יכבשו. למה שיהיה מקום ששבט יוסף יגידו אנחנו לא יכולים? אין שם עם אחר. מה יש שם? מה יש שם? כתוב פה. מה יש שם? יער. מה זה אומר שיש שם יער? כן. מעולם לא היו שם אנשים. יש שם חיות רעות, יש שם ג'ונגל. אתם יודעות מה קורה במקומות, אין את זה היום בארץ ישראל, נכון? אבל אתם יודעות מה קורה במקומות שאין בני אדם, זה ג'ונגל. אין שם משהו מסודר. אומרים שבט יוסף ליהושע, למה שאנחנו נקבל את ההר? למה? למה? בואו נראה, בואו נסתכל רגע, יש לנו, צילמנו פסוקים מתוך התורה, בסדר? פסוקים שמתארים את כיבוש הארץ, לא נראה את הכל, נראה שני מקורות. שני מקורות שמספרים על שתי דרכים לכבוש את ארץ ישראל. תסתכלו קודם כל במקור 6, בסדר? מה כתוב במקור 6? והיה כי יביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך, מה לתת לך? ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. נכון, היו כיבושים כאלה? היו כיבושים כאלה בכיבושי יהושע. שעם ישראל היה צריך דבר אחד לעשות, מה? לא לריב מי יקבל את הבית הזה ומי את הבית הזה, ומי את השדה הזה ומי את השדה הזה. נכון, כשאת נוסעת בדרך, את יכולה לראות את בתים יפים של ערבים, ואת אומרת, יום אחד, יום אחד. יום אחד אני בוחרת את הבית הזה, את תבחרי את הבית הזה, ואל תריבו. היו פעמים שעם ישראל כבש את הארץ, נכנס כמו מלך על שטיח אדום, וכל מה שהיה צריך לעשות זה פשוט לא לריב, לא על הבתים ולא על השדות ולא על המטעים ולא כלום. זה סוג אחד של כיבוש הארץ. אבל יש עוד סוג, בסדר? תסתכלו במקור 5. וגם את הצירה יש לך השם אלוקיך בעם עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך, לא תערוץ מפניהם כי השם אלוקיך בקרבך אל גדול ונורא, ונשל השם אלוקיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותה מהר פן תרבה עליך חיית השדה. אז יש כיבושים שאת מקבלת הכל במתנה, ויש כיבושים שמה? שזה לא כל כך פשוט, שזה לא כל כך קל. אומרים שבט יוסף ליהושע, למה? למה אני? למה אני? אין לי מושג איך אפשר לכבוש את ההר. אין לי מושג. הם לא מכירים את ההר הזה בכלל, אין שם כלום. לא חיו שם אנשים, אז הם לא יודעים לא איך מוצאים שם מים. במישור מאוד קל למצוא מים, נכון? אתה חופר כמה מטרים ואתה מוצא מים. בהר אתה יכול לחפור, לחפור, לא היו אז מקדחים כמו היום, אתם יודעות. לחפור, א', מי יודע אם יש שם מים, ב', איפה המים, ג', איך מוצאים את המים, איך מגדלים גידולים על ההר, נכון? שוב, כשיש לך מישור, אז הכל מצוין, כשיש לך הר, אתה צריך להתחיל לסכל אבנים, זוכרות את רבי אליעזר בן אורקנוס, עובד בדרשים, עובד במענה, כלום, אין להם שם כלום. איזה גידולים אפשר לגדל שם? מה מתאים לגדל על ההר? האם מתאים לגדל שם קוקוס, בננות? סתם, זה בצחוק. גפנים, זיתים, מה? מה? שבט יוסף לא יודעים כלום. הם אומרים ליהושע, אנחנו לא רוצים, לא רוצים, אין לנו כוח לטפס על ההר הזה. אין לנו כוח לכבוש את ההר. למה אתה נותן לנו משימה כזאת? מה אומר להם יהושע? מה יהושע אומר להם? אתם יכולים, גם אם זה יהיה מסובך וגם אם זה יהיה קשה וגם אם תצטרכו המון 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 ניסיונות לעשות ותנסו ותיכשלו ותנסו שוב ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתם בסוף תצליחו לכבוש את ההר. אתם יודעות שלפעמים נראה לך שחברה שלך הכל הולך לה בקלות. היא הצליחה מאוד בתיכון, היא הצליחה מאוד בשירות, היא מיד תתקבל לאיזה מקצוע שהיא רוצה ללמוד, והיא כזאת גאונה, ובטח היא תמצא את הבעל שלה תוך שנייה. ולפעמים את שואלת את עצמך, אבל למה אני צריכה לטפס על ההר? למה, למה לא רוצה לטפס על הרים, לא רוצה לגלות דרכים חדשות, לא רוצה לחפש מים, אני רוצה לקבל מים, לא רוצה לגלות איזה נטיות אפשר לנטוע פה, לא רוצה את כל זה, לא רוצה. אומר יהושע לשבט יוסף, נכון שכתוב בתורה שיהיו שבטים שיכנסו לארץ ישראל וינחלו אותה בקלי קלות, נכון. זה לא הסיפור שלכם, אתם שבט יוסף, אתם צריכים לכבוש את ההר. ויהיה קשה, הם צריכים לקחת כמו החלוצים הראשונים. הם לא יודעים לאן הם מגיעים. הם צריכים לקחת את הנשים ואת הילדים ואת הזקנים ולהתחיל לבדוק מה נכון ומה מתאים. ויהיו הרבה כישלונות ויהיו הרבה לילות שהכרית תתמלא בדמעות. אתם יודעות שלפעמים הכרית מתמלאת בדמעות? שמעתם על זה פעם? לפעמים בחיים שלנו ריבונו של עולם מסדר לנו ערים שצריך לטפס עליהם, ואת מתחילה לטפס ואין לך מושג מתי תגיעי לפסגה, ואין לך מושג מה תגלי כשתגיעי לפסגה. אולי את מדמיינת שתמצאי שם את אביר חלומותייך, ואז תגלי שבכלל הוא לא נמצא שם, הוא נמצא על איזה הר אחר מרוחק. נפסיק להיות בלחיות, נכון? די לחפש מטרות אחרות בחיים. אמרו לי שהשנה המדרשה מאוד בלחית, אז אני צריכה להיזהר. לא לדבר על זה ביום שני. אבל אומר יהושע לבני יוסף, זה הסיפור שלכם. אל תסתכלו ימינה, ואל תסתכלו שמאלה, ואל תגידו למה הם, ולמה היא, ולמה הוא. זה לא קשור אליכם. לכם עכשיו יש משימה. יש ערים שנקראים הרי השומרון, והיום כשאת נוסעת שם הכל מלא בגפנים ובזיתים ובשפע ובברכה, נכון? מקסים. ומכל יישוב שאת עולה לשם את רואה נוף מטורף, אין שם עריות ואין שם נמרים ואין שם דובים, כן? צילמנו בהמשך של הדף, אני לא נראה את זה עכשיו, פסוקים שמתארים שאנשים הולכים בדרך, יש חיות רעות בארץ ישראל, יש חיות, לא בגן חיות, נכון? גם שמשון יש לו סיפור עם הארי, ולדוד יש סיפור עם אריה ודוב שבאו לקחת צמא העדר. זה היה חלק מהחיים. אין היום, נכון? את לא נוסעת בכבישי השומרון ופתאום את פוגשת אריה. זה רק בסיפורים, נכון? מישהו עשה את זה? מי גרם להרים האלה להפוך להיות הרים של ברכה ושל שפע ושל טוב? מישהו היה כאן לפנינו ומה? והוא התאמץ, והוא עבד קשה, והוא רצה לגלות את כל מה שטמון בהר. אף אחד לא ידע מה טמון בהר הזה. וגם אף אחד לא ידע באיזה דרך נגלה את מה שטמון בהר הזה. ושבט יוסף יוצאים למסע. והמסע הזה מאוד ארוך, והמסע הזה מאוד מסובך, והמסע הזה לא פשוט. ואומר להם יהושע, זה המסע שלכם. זה סיפור החיים שלכם. אל תפספסו את המסע הזה. אל תגידו, בא לי לעשות עיקוף. נכון, לפעמים את הולכת בטיול, אין לך כוח לטפס על ההר, אז מה את אומרת? אני אעשה עיקוף. אני אשאר למטה, אני אעשה עיקוף, אבל את תגלי מהר מאוד שהגעת לאותו מקום. אם תפספסי את ההזדמנות לטפס על ההר, את תצטרכי לטפס עליו מכיוון אחר. אין אצל ריבונו של עולם, אה? אין אצלו טעויות. זה הסיפור שלך. ולכן יהושע גם לא נותן להם עצות ולא שום דבר. יהושע אומר להם, תקשיבו, זה שלכם. זה הסיפור שלכם, אתם תטפסו, ואתם תתאמצו, ואתם תזיעו, ואתם תבכו, ואתם תנסו, ותצליחו, ותנסו, ותטעו, וזה הסיפור שלכם. אז לפעמים אין לנו כוח, אין לנו כוח לטפס על ההר. אז בואו ננסה לראות רגע, את מקור 13, יש לכם? מקור 13, אני משערת שעוד ניפגש איתו בהזדמנויות נוספות. זה מקור שמדבר על זה שלפעמים יש קשיים בחיים. שמעתם על זה פעם? אני לא יודעת אם שמעתם. אולי יש כאלה שלא פגשו את זה אף פעם. זה מתוך עניין הרבה הרבה יותר ארוך שנלמד בהמשך השנה. אבל הרב אומר, מה צריך להיות המבט שלי? כשריבונו של עולם אומר לך, יאללה, הגעת עכשיו, זה בסיפור שלך עכשיו הגעת אל ההר, זהו, עכשיו את עומד מולך הר, את לא יודעת איך הגעת לפה, את לא מבינה איך הגעת לפה, ומה זה קשור עכשיו, ולמי יש כוח? בסדר, אומר ריבונו של עולם כך, הפליאות, אתם במקור 13? הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה, ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. מה אומר הרב? את הולכת לך בנחת בחייך, מסתובבת לך בחיים לי 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 ולי לי לה, ופתאום קושי. למה? בשביל מה צריך קושי? מי רוצה ערים, נכון? אנחנו רוצים שיהיה רק מישור, הכל פשוט, הכל בהיר, הכל ישר, הכל מצוין. ופתאום ההר הזה, למה הוא בא? קודם כל אומר הרב, כל הערים שתפגשי בחיים שלך, זה חלק מתוכנית אלוקית מדויקת. זה לא טעות, זה לא הפקר. זה לא שריבונו של עולם לרגע חס ושלום יצא לאיזה הפסקה ואת הלכת לאיבוד, לא. יש תוכנית אלוקית מדויקת שלך, שהיא מוכנה בשבילך בהשגחה נפלאה. והדרישה של ריבונו של עולם ממך להתחיל לטפס על ההר, זה ידרוש ממך להגיע למקומות חדשים, להבנות חדשות, למבטים חדשים, שמה שלא הצלחנו להגיע אליהם כשטיילנו לנו במישור. את תמיד היית נחמדה ותמיד צדיקה ותמיד טובה, אבל אלוקים רוצה ממך יותר. הוא לא רוצה שתישארי רק נחמדה וטובה וצדיקה, הוא רוצה הרבה יותר. ואז מגיע ההר ואי אפשר להקיף אותו, אי אפשר. אומר הרב, מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר הטוב, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת. כן, אז לפני כן הייתה לנו הבנה טובה, נחמדה, אבל היא הייתה שטחית. וריבונו של עולם רוצה שתחי חיים יותר עמוקים, יותר מבוררים, יותר פנימיים, יותר גדולים, יותר אמיתיים. הוא לא חושב חס ושלום שאת לא. את כן, את נחמדה, אבל הוא רוצה הרבה יותר. והעמידה מול סימני השאלה, העמידה מול הכאב, העמידה מול הטשטוש, מחייבת את האדם להגיע להבנה הרבה יותר גדולה. הרבה יותר מתיית. את כבר לא יכולה להישאר איפה שהיית. את מתחילה לטפס על ההר, את כבר לא במישור. זהו, את כבר במקום אחר. את לאט לאט מטפסת, ולאט לאט הופכת להיות מישהו אחר. אדם אחר עם מבט אחר, עם חיבור אחר לחיים, עם חיבור אחר לריבונו של עולם, עם חיבור אחר לעצמך. אמנם כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה, כדוגמת מים קרים על נפש עייפה, שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית, על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה. אומר הרב, ככל שההר שעליו הצריכה לטפס הוא יותר גבוה, סימן שצריך להיות ברור יותר יסודי. סימן שצריך להיות ברור יותר נוקב. סימן שריבונו של עולם מאמין בך. הוא מאמין בך שאת יכולה להתקדם הרבה יותר ממה שאת מעלה על דעתך. ככל שהדבר יותר כואב, ריבונו של עולם יותר מבקש ממך מה לצמוח ולגדול ולהתקדם ולהקשיב לו יותר ולהתברר מול עצמך יותר. על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות. וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, אז, רק אז תתקבל בכל כוח האמת הברורה, כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. אז שבט יוסף יוצאים למסע, אין להם ברירה. יהושע לא משאיר להם ברירה. כן מוצא חן, לא מוצא חן, רוצים, לא רוצים, מתאים, לא מתאים, זה לא משנה. זה הסיפור שלכם, אומר להם יהושע, קדימה לדרך. וזה לא פשוט, וזה לא קל, להפוך יער שהוא כמו בראשית, למקום שיגורו בו משפחות, והתפרנסו שם, ויהיה להם את כל מה שהם צריכים. כן, תקראו קצת על המתיישבים הראשונות, הראשונים, והקדחת, והמלאריה, וכל מה שהסתבך שם, אתם יכולות לדמיין ככה את שבט יוסף. ועוברים, שוב, סליחה אם אני לא מדייקת, נגיד 130-150 שנה, ואנחנו חוזרות לפסוקים שלנו. טוב? חוזרות לפסוקים שלנו? הופכות בחזרה את הדף? למה אחרי שעם ישראל צועק, התורה לא מספרת מיד על דבורה? למה יש רווח? נכון, אמרנו שכל ספר שופטים יש התנהגות לא יפה, ואז יש צרה, ואז עם ישראל צועק, ואז יש מושיע, נכון? למה בסיפור שלנו זה לא בדיוק אותו דבר? למה? כי יש עוד סיבה למה דבורה קורית עכשיו, הרגע לברק. לא רק בגלל שעם ישראל צועקים. יש עוד סיבה. הסיבה הזאת היא סודית, זה ברווח. מה הסיבה? הסיבה שעם ישראל גמר לכבוש את ההר. זה רק דבורה יודעת. מה הכוונה שעם ישראל גמר לכבוש את ההר? זוכרות שיהושע אמר להם, אחרי שתכבשו את ההר, מה יקרה? מה יקרה? מה? אתם תנצחו גם את הכנענים. שנים על גבי שנים אנחנו לא מנצחים את כנען. אנחנו לא מתקרבים לטנקים שלהם ואין לנו מושג איך נתגבר עליהם. שנים על גבי שנים. מתי אפשר לנצח את כנען? רק אחרי שכבשנו את ההר. למה? למה? כי תקשיבו, הכי כיף להיות במישור. בעמק, מכירות מי שהייתה פעם בעמק המעיינות? נכון, כל פינה שאת הולכת יש שם מים. את רק מסתובבת ימינה ושמאלה, הכל מלא שם שפע של ברכה אלוקית. הרבה פעמים היינו רוצים להיות רק מה? רק במישור, יש לנו מים מתוקים, צלולים, שווים, מתי שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים את ההר, אנחנו רוצים רק את העמק. תמיד עוד יש מקום כזה בארץ, קוראים לו גוש דן. כמה אנשים גרים בגוש דן? כמה? מלא, נכון? למה הם גרים שם בכזאת צפיפות, מגדלים של 20 קומות ו-30 קומות, ואתה לא מכיר את השכנים שלך, ואתה לא רואה את האדמה, ולפעמים אתה גם לא רואה את השמיים מרוב פיח? למה הם גרים שם? למה כולם מצטופפים שם? כי במישור הכי קל, נכון? מה יש בגוש דן? הכל, תקשיבו, יש שם הכל. מה שאת רוצה לקנות, הדברים הכי משוכללים, הרופאים הכי טובים, אני לא יודעת מה אומרים בגיל שלכם, רופאים זה לא כך מעניין אתכם, אבל הכל יש שם, את יוצאת מהבית, מיליון קניונים, מיליון חנויות, הכל לצידך, נכון או לא נכון? אני ממציאה? הכי כיף להיות בעמק, לשבת מתחת לעץ תמר, לשתות מהמים שבמעיינות והכל טוב. לא. אומר יהושע לשבט יוסף, מי שכובש את ההר בסוף יכול גם להגיע לעמק. להגיע לעמק בלי לכבוש את ההר זה כלום, זה אפס, זה חסר משמעות. דבורה מגלה, מתי אנחנו נתגבר על סיסרא, מתי נתגבר על 900 רכב ברזל הזה, מתי? רק שיסתיים כיבוש ההר, כדי להגיע למים מתוקים, לנחת, לרוגע, לאיזשהו שפע של ברכה אלוקית, קודם כל צריך לעמול, קודם כל צריך לעבוד. אז הרווח מגלה לנו מה? הרווח מגלה לנו שיש עוד סיבה לזה שאנחנו מצליחים להתגבר על סיסרא. כשברק רודף אחרי סיסרא כתוב בפסוק תתוו בפרק ד' ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וירנוס ברגליו וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים תקשיבו ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד איך זה יכול להיות? אמרנו יותר מ-100 שנה לא התקרבנו לשם אפילו, לא אלינו על דעתנו שנצליח להתגבר על הרכב ברזל. איך זה קרה? זה קרה בגלל שכבשנו את ההר. קודם צריך לכבוש את ההר. אחרי שנכבוש את ההר, הרכב של סיסרא כבר ינמס. הוא לא יהיה קיים, לא יישאר ממנו אחד. זה סיפור חיינו. זה לא רק הסיפור של דבורה וברק. ולכן כתוב על דבורה, לכן רשי אומר על דבורה, מה רשי אומר? שהיה לה תמרים ביריחו, קרמים ברמה, זיתים בבקעת בית אל, חיטה בהר אפרים. בשביל מה רשי אומר את זה? מה רשי רוצה לומר? רשי רוצה לומר שבאמת, באמת, באמת למדנו להכיר את ההר. כל השנים האלה גילינו לאט לאט. איפה מגדלים גפנים? איפה מגדלים זיתים? איפה מגדלים חיטה? מה המקום שמתאים לכל אחד מהגידולים האלה? זה לא בשביל לספר לנו שדבורה הייתה כלכלנית גדולה או משקיענית בבורסה, לא. זה להגיד שבאמת התהליך שיהושע רצה שנעבור, באמת עברנו אותו. באמת גילינו לאט לאט את כל הברכה שתמונה בהר הזה שלא ידענו עליה כלום. בזכות מי עשינו את זה? בזכות המתיישבים הראשונים, אני לא יודעת, זה לא קרה מעצמו. הם ניסו והצליחו ולא הצליחו וכן הצליחו והתאמצו ועוד התאמצו והזיעו. לכן אומר רש"י כתוב איך האנשים של האומה היו מחוברים כבר לאדמה. נכון? כתוב פן תרבה עליך חיית השדה. חיית זה גם מלשון חיים. שלא נמצא את עצמנו במקום שאנחנו לא מגלים את החיוניות שיש באדמה הזאת, את החיים שיש באדמה הזאת. אנחנו רוצים שזה יהיה שייך אלינו, מחובר אלינו. אז לכן דבורה קוראת לברק, ולכן ברק מנצח את סיסרא. ואני רוצה שנראה את שני המקורות האחרונים שצילמנו, שניהם מתוך 8 קבצים. כי הוא באמת לא בטוח, הוא לא יודע, זה דבורה יודעת. הוא לומד ממנה את הלימוד מתוך התורה ואז הוא בא. אז בואו נראה מה אומר הרב. וזה כבר עלינו, כן? שבט יוסף רק לימדו אותנו על החיים שלנו. אומר הרב, מתכנסים הם לפעמים בתוך הלב כל ייסורי העולם. כל עינויי הנשמות ועינויי הגופות. האדם אינו מוצא מנוח ללבבו. חפץ הוא בתיקונו של עולם, והעולם עומד לעומתו בכל כיעור וניבול, בכל עוצב ויגון קודר שלו. כן? הוא עומד מול הר ואין לו מושג מה אפשר לעשות מול ההר הזה. זה נראה מאוד מפחיד וגדול ולא קשור. ונפשו בוכה במסתרים. מי ינוד לו? מי ינחמו? המציאות קשה מברזל. כן? יש רכבי ברזל שלא נותנים לך לעבור, לא נותנים לך להתקדם. מערימים עלייך קשיים. והיא מטפחת על פניו. מתכנס האדם בתוכיותו כחומת בקליפתו ומנוח עין. הומה אז מקרב נשמתו למקור הישע, למעיין האושר וההרמוניה של כל היש. אל אלוהים דלפה נפשי. כמים קרים על נפש עייפה באה שמועה טובה ממקור חיי העולמים. מי שיהיה מוכן לטפס על ההר, מי שיהיה מוכן לכבוש את ההר, יגיע בסוף אל עמק המעיינות, יגיע בסוף אל המים הצלולים, הזקים, הרקים, המתוקים. אבל קודם צריך לטפס על ההרים. והרב עוד מוסיף ואומר, זה לא באותה פסקה, לא נבראו עיכובים בעולם, בין עיכובים גשמיים, בין עיכובים רוחניים, כדי לעכב דברים. נכון? את יוצאת לדרך, ואת אומרת, יש לי יעד, ולשם אני צריכה להגיע, ופתאום יש הר שעוצר אותך, את לא יכולה להמשיך. אז מה את מרגישה? מה את מרגישה מול העיכוב הזה? מה את מרגישה מול ההר הזה? שאין לך לאן ללכת, זהו. אמרנו, נגמר הסיפור. אומר הרב, שום עיכוב שתפגשי בדרך שלך הוא לא בא לעכב אותך. אלא מה? אלא כדי לחזק על ידי ההתעכבות עוד יותר ויותר את זרם האורה. אם תישארי שם ולא תטפסי על ההר, אז האור שתקבלי מהדרך הוא יהיה מצומצם. אם תגידי לעצמך, אני אטפס על ההר הזה, יהיה מה שיהיה, כשתגיעי לפסגה תגלי שגילית אור הרבה יותר גדול, אור הרבה יותר משמעותי, אור הרבה יותר חזק, אור הרבה יותר מאיר. אז זה לא קל לטפס על ההר, נכון? זה ממש לא קל. ואף אחד לא רוצה לטפס על ההרים, אנחנו כולנו רוצים לטייל לנו בנחת במישור. אבל זה לא סיפורו של עולם הזה. בעולם הזה יש מישורים, ובעולם הזה יש שערים. בעולם הזה יש דרכים סלולות, ובעולם הזה יש דרכים שהן לא סלולות בכלל. וריבונו של עולם אומר לך, אל תפספסי, אל תנסי לעשות דרכי קיצור כשהובלתי אותך למקום מסוים. ואם תתאמצי ותכבשי את ההר, ואם תתאמצי ותעבדי קשה, אז בסוף תגלי שהמדרגה החדשה שבראת ויצרת בעצמך היא הרבה יותר מבורכת והרבה יותר טובה והרבה יותר גדולה והרבה יותר מרוממת מכל מה שאפילו חלמת. כן. תקשיבו, יש המון פשטות בעולם. היום למדנו על דבורה. יש המון פשטות בעולם, והמון טוב, והמון אור, והמון שמחה, והמון ברכה. אנחנו ברוך השם נושמות והולכות ויוצרות ופועלות ומבינות, אבל יש גם לפעמים, הרי? ואם נפספס את ההר, אם לא נטפס עליו, אז פספסנו בגדול. אז אמרנו לאלוקים, תודה רבה, זה לא התוכנית שלי, והלכנו לאיזו תוכנית של מישהו אחר, ובסוף, אופס, נגלה שחזרנו לאותו מקום. יש פשטות בעולם. אפילו פה יש פשטות, לא? אני מקווה. בעזרת השם ובישועתו, שנהיה תלמידות של דבורה. יש עוד הרבה מה להגיד עליה, אבל זה בשיעור איש ואישה כבר, בפעם אחרת. תזכרי.